טוב, אז היי לכולם, אני פזית פרטוש פרסי, ואני יוצרת את השידור הזה, את הפודקאסט, כדי לידע אתכם בדברים מעניינים, בנושא של תזונה, אורח חיים בריא, מידע חדש שטרם שמעתם. אז אני רוצה לדבר היום על הרזיה. נושא שמעניין המון המון אנשים, נשים וגברים, אבל הרבה מאוד נשים, בעיקר נשים שמתעניינות בנושא הזה. הרבה מהם זה גם נשים שתמיד היו רזות, ופתאום צצה להם בטן, שומן בטני שמצטבר, או שפתאום המשקל מתחיל לעלות, בלי סיבה ידועה, בלי ששינו אורח חיים, בלי ששינו תזונה ודברים כאלה. אז זה לא רק קלוריות, זה ההורמונים שלנו. אני רוצה לדבר על נושא שלא הרבה שמים עליו זרקור, לא הרבה מתייחסים אליו, הנושא של איזון הורמונלי, ואיך ההורמונים משפיעים על המשקל שלנו. זו בעיה למעשה שמתייחסים אליה בעיקר בנושא קלורי. הרבה אנשים מונעים מעצמם לאכול דברים מסוימים, כי אין בהם קלוריות, ומצד שני אוכלים דברים מסוימים, דלי קלוריות, דלי שומן, כמו פריחיות אורז, יוגורט דל שומן, חזה עוף דל שומן, דברים כאלה שהם דלי שומן, ולא מבינים למה לא יורדים במשקל, ולא מבינים למה נשברים בדיאטה. נשברים, פשוט לא מצליחים להחזיק מעמד. הרבה מאוד אנשים חושבים שזה בגלל האופי שלהם, לא מצליחים להתמיד, ואני גיליתי שזה לא בגלל האופי, זה בגלל התזונה הזאת לא יכולה להחזיק מעמד לאורך זמן, תזונה דלת קלוריות, דלת שומן, לא יכולה להחזיק לאורך זמן, כי פשוט היא לא עובדת ביחד עם המטאבוליזם שלנו, היא עובדת אפילו נגד המטאבוליזם שלנו. אז זה דברים שגיליתי, אני למעשה נטורופתית מעל 20 שנה, התחלתי ללמוד נטורופתיה מיד אחרי השירות הצבאי, וכי עניין אותי הנושא של בריאות. מגיל 15 אני חוקרת תזונה באופן עצמאי, למדתי הדרכת ספורט ואירובי וגם, ותמיד עניין אותי להבין איך הגוף מתפקד, מה גורם לבריאות ומה חלילה עלול לגרום לחולי. מאוד ריתקה אותי השאלה הזאת של הנושא של הבריאות. רציתי שיהיו לי כלים אמיתיים להבין וליישם. אני באה ממשפחה שיש נטייה מאוד חזקה לעלייה במשקל, ואני עצמי מילדה רזה הפכתי לנערה הגלגלה שמתחילה לעלות במשקל ולא מבינה למה. היום אני יודעת למה ואיך זה קרה, וככה למדתי מספרים. עוד לא היה אינטרנט ולא היה כזה את כל מה שקורה היום, והמידע הגיע בספרים, וכל שבוע ספר הייתי קונה את הבסט סלר, את הרב מחר של אותה שנה, ומגיל 15 הייתי מתחילה לסכם את הספרים ולדעת מה עושים. עשיתי המון סוגים של דיאטות, כל מה שאמרו בספרים ניסיתי ויישמתי על עצמי, זו הסיבה שגם הלכתי ללמוד הדרכת אירובי וחדר כושר, כי הבנתי שספורט זה חלק מהנושא של לשמור על משקל ובריאות, ורציתי לעשות את זה בצורה מקצועית ובלי טעויות וכולי. ככה שעם הזמן, אחר כך הלכתי ללמוד גם נטורופתיה, זה מסלול של 4 שנים, גרתי גם בצרפת ובבלגיה 11 שנה, ככה שיש לי ניסיון באמת עשיר מאוד בנטורופתיה, בשיטות של תזונה. ואני מספרת לכם את כל זה כדי שתדעו שעשיתי הרבה דברים. עשיתי הרבה דברים, ניסיתי הרבה דברים על עצמי, על הלקוחות שלי, על בני המשפחה שלי, בעיקר על אבא. והיום אני יודעת שזה לא קלוריות, זה לא תזונה דלת שומן, זה לא תזונה דלת קלוריות שתעזור לנו להגיע לבריאות מיטבית, להוריד שומן ולהוריד את הסוכר, את השומן הבטני, להוריד סוכר. זה גם לא התזונה הזאת שתעזור לנו להרגיש אנרגיה וחיוניות ולשמור על כל הפרמטרים של בריאות, של סיבולת, של יכולת, של ריכוז, של חשיבה, זה לא יהיה שם. זאת לא התזונה שתעזור לנו. ואני למדתי נטורופתיה, ובגיל 36, שכבר הייתי נטורופתית הרבה שנים, התחלתי לסבול מכל מיני תופעות שלא ידעתי למה. למה אני קמה בבוקר ובוכה? למה אני מרגישה עייפות כל הזמן? עייפות שאני קמה בבוקר ואני עייפה. גירודים בכל מיני מקומות בגוף, נשירת שיער. פשוט הייתי, כל הזמן השיער היה נושר, הייתי עושה ככה ונשארת עם, נוגעת בשיער ונשארת עם המון שיער ביד שנושר. ולא הבנתי למה הדברים האלה קורים. כאשר עשיתי בדיקות דם, הבדיקות לא הראו. הראו שהכל תקין, הכל בסדר. וזה למעשה עוד יותר תסכל אותי, כי לא הייתה תשובה. וככה התחלתי לחקור את הנושא שוב פעם, כי כבר הייתי נטורופתית, ידעתי, היו לי כלים, אבל פתחתי עוד פעם את הספרים, עוד פעם את המחקרים החדשים, עוד פעם התחלתי ללמוד למה יש נשירת שיער, למה יש פתאום עצבות, מצבי רוח משתנים, למה הרגשתי ככה לא טוב עם צבירה של שומן, עם עלייה במשקל. כל התופעות האלה מאוד הקשו עליי, גרמו לי להיות אימא פחות טובה, בת זוג פחות טובה, והרגשתי פחות טוב עם עצמי. ממש לא נעים, בכלל לא נעים. ידעתי שאפשר לחיות אחרת. וככה חזרתי שוב ללמוד באופן עצמאי. התחלתי לראות את המחקרים החדשים שיש בתחום, וראיתי שלמעשה התחום ההורמונלי זה תחום שלא מדברים עליו הרבה. ויש שם המון ידע. יש שם המון ידע שמסביר למה עולים במשקל, ולמה יש את כל התופעות האלה. וכאשר הבנתי איך הנושא ההורמונלי משפיע על הגוף שלנו, איך הנושא ההורמונלי, איזה הורמונים עובדים שם, לדוגמה הורמונים של בלוטת התריס, גיליתי שהיה לי תת פעילות סמויה של בלוטת התריס וכולי, וכאשר גיליתי את הדברים האלה ואיך את השפה ההורמונלית, הבנתי שיש פה תזונה שצריכה להיות אחרת, התנהגות עם הגוף אחרת, וכאשר יישמתי את התובנות הללו מבחינת תפריט, מתכונים, סגנון חיים, איזה פעילות לעשות, איזה פעילות גופנית להימנע, כמה זמן לעשות הפעילות הגופנית וכולי, שינה גם דבר מאוד חשוב, וכאשר יישמתי את השפה ההורמונלית, חיי השתנו, ממש ככה, ואני הרגשתי הרבה יותר טוב. הרגשתי שמכל יום שאני מיישמת את המתכונים, את התפריט, את הדברים, החיים שלי משתנים. האנרגיה חוזרת אליי, המשקל מתחיל להתאזן ולרדת, וכל איכות החיים שלי השתנתה. אני בן אדם, הפכתי לבן אדם הרבה יותר רגוע. ממש חזרתי להיות, כמו שאני מכירה את עצמי, חזרתי לאנרגיות, לחיוניות, לתשוקה, ריכוז, מחשבה, בהמון פרמטרים זה השתנה בצורה משמעותית ומדהימה. וכאשר ניסיתי את והמלצתי ללקוחות שלי גם כן, בואו תראו, אפשר לעשות ככה וככה, בואו נעשה דברים קצת אחרת, ראיתי שגם הם, הערכים שלהם, החיוניות, אם זה ערכים בבדיקות דם, ואם זה חיוניות, אנרגיה, משקל, הדברים משתנים וחוזרים למצב הטוב שלהם. וככה גיבשתי את התוכנית הזאת בספר שלם שנקרא הורמוניה, ויש שם את כל המידע. הרגשתי שאני לא יכולה להשאיר את המידע הזה לעצמי, כי יש פה דברים מאוד חשובים לדעת. לדעת איך להתנהג עם הגוף שלנו ואיך לפתור באמת את הבעיות. האנשים שאני רואה ופוגשת יום יום ועוברת על בדיקות הדם וכולי, מספרים לי סיפור מאוד דומה לשלי. ולרוב אנחנו רוצים מדיאטה אחת לשנייה, ולא יודעים למה, לא מבינים למה זה קורה, למה אנחנו נשברים בדיאטה, למה אנחנו לא מצליחים להחזיק מעמד, למה יש לנו את הקרייבינג, כל הזמן רצון לאכול את הדברים שכביכול אסור לנו, אם זה שוקולד ועוגות ומאפים ופחממות, דברים שהם טעימים לנו, אנחנו פשוט לא מצליחים להחזיק מעמד. זה סיפור מאוד דומה שאני שומעת אצל הרבה מאוד אנשים, ולמעשה אני היום יודעת שבזכות השפה, ההבנה של השפה ההורמונלית, אפשר לעשות שינויים הדרגתיים ולצאת מהמעגל הזה, גם של הדיאטות האינסופיות, וגם מהמעגל הזה של רעב תמידי, כל הזמן לחפש מה לאכול, כל הזמן להיות בחוסר שקט, בעייפות, ולשפר את כל הפרמטרים האלה שאנחנו רוצים. אני חושבת שבסופו של דבר, מה שאנחנו רוצים להשיג בחיים שלנו, מה שנקרא בריאות, זה להרגיש אנרגיה, לקום בבוקר עם אנרגיה, עם שמחה, עם התלהבות, עם סקרנות, עם הומור, לצאת לרחוב עם חיוך, על אף האתגרים ועל אף המצב ועל אף המציאות, לצאת עם חיוך ולצאת עם אנרגיה להתמודד עם האתגרים, להתמודד עם מה שאנחנו רוצים, להגשים את החלומות שלנו. אני חושבת שזה, אלה המדדים של, כמובן של בריאות מיטבית. ויש דרך לעשות את זה, ואני רוצה היום לדבר על כמה דברים. אני רוצה להסביר לכם איך אפשר לעשות את זה ב4 צעדים פשוטים. פשוטים להבנה, ודי פשוטים ליישום. אני לא אגיד שזה קל, אבל זה דברים פשוטים. היישום שלהם יכול להיות קצת מאתגר, אבל יש דרך לעשות את זה. אז אני חושבת שכדי להבין מה קורה לנו בגוף, כאשר הגוף שלנו אנחנו מרגישים שהוא משתנה עם כל מיני בעיות ועם בדיקות דם שמתחילות להשתנות וכולי, אנחנו צריכים לפעול ב4 שלבים. השלב הראשון זה שלב של אבחון. לאבחן נכון את מה שקורה לי בחילוף החומרים שלי. מה קורה לי בחילוף החומרים? למה אני עולה במשקל? למה אני גבר או אישה מרגישים שומן? למה שומן מצטבר? למה יש ירידה באנרגיה, עייפות, תשישות, חוסר חיוניות? זה נשמע לנו אותו דבר, אבל זה היבטים שונים של המצב. ירידה בזיכרון, נשירת שיער, תחושה של הזדקנות מוקדמת. כל הדברים האלה יש להם תשובות. אנחנו לא חייבים לחיות ככה, לא חייבות לחיות ככה. אפשר לעשות דברים כדי קודם כל להבחן את המצב, אחר כך לעשות שינוי של התזונה, להתאים את התזונה בדיוק למה שנכון לגוף לאכול בתקופה בשלב הזה, כדי להגיע לאיזון המירבי. ואחרי איזון יש, אחרי תזונה יש לנו איזון. איך אנחנו מגיעים לאיזון? איזון, אם זה בתוספי מזון, בהשלמה של ויטמינים, של מינרלים, אני תכף אדבר על זה קצת. ואחרי שיש לנו שלב רביעי, זה שלב של שמירה. שמירה מתוך מחשבה שמה שאנחנו עושים זה לא תזונה של זבנג וגמרנו, זה לא שיטה של זבנג וגמרנו, אלא זה אורח חיים. אורח חיים בריא, אורח חיים כזה שאפשר לחיות אותו גם כשיוצאים למסעדות, גם כשנוסעים לחול. בכל מצב, בכל שלב יש אפשרות לחיות את סגנון החיים הזה, שבסוף נותן לנו את ההזנה הנכונה לגוף מכל מיני בחינות, נותן לנו הזנה נכונה, ואנחנו יכולים להתמיד בסגנון הזה של התזונה ושל אורך החיים לאורך זמן. אני חושבת שזאת המטרה. לא תזונה של זבנג וגמרנו, אלא משהו שהוא לאורך חיים בריא, בריא באמת. בריא שאנחנו רואים את השינויים בבדיקות הדם, אנחנו מרגישים את השינויים ורואים את השינויים בגוף. זאת אומרת, אנשים שעושים את השינויים האלה ומתנהגים בדרך הזאת, האור שלהם משתפר, יותר קורן, צפיפות העצמות שלהם משתפרת, ריכוז, חשיבה, דברים, וגם דברים שרואים ממש פיזית. אם זה האור, כמו שהזכרתי, זה אחד הדברים הראשונים שאומרים, וואו, מה עשית? יש לך אור קורן, יש לך אור שנראה בריא. האור זה האיבר הכי גדול בגוף, אגב, האור זה האיבר הכי גדול בגוף, והוא איבר חיצוני שמשקף הרבה פעמים את מה שקורה לנו בתוך הגוף. וכאשר אנחנו רואים שהאור הופך להיות קורן יותר, חיוני יותר, אז זה ביטוי גם למה שקורה בפנים בתוך הגוף. אז אני רוצה כבר לתת לכם טיפ ראשון לגבי הנושא הזה של איך לשפר את האור ובכלל את האיזון בגוף, וזה לשתות מים. זה נשמע אולי מאוד בנאלי, לא חידשתי לכם שום דבר, כל מי ששומע אותי עכשיו יודע שלשתות מים זה חשוב, אבל האם אנחנו באמת עושים את זה? האם אתם שותים מספיק מים? וכמה זה לשתות מספיק מים? אז אני אגיד לכם שלשתות מספיק מים, כנראה שזה בסביבות ה-15 כוסות מים ביום. כמות שמתקרבת ל-2.5-3 ליטרים של מים ביום. והכמות הזאת של המים עוזרת מאוד להזנה של הגוף, לניקיון של הגוף. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל חושבים על דיאטה ועל תזונה במובן של אוכל. אבל מים זו גם הזנה מאוד חשובה של הגוף שלנו. אז כבר טיפ ראשון, לשתות יותר מים. תשתו בערך 15 כוסות מים ביום. זאת אומרת, משהו כמו 3 ליטר. איך מיישמים את זה? זה ממלאים בקבוקים בתחילת היום, מארגנים, ממלאים בקבוקים לתחילת היום, ושותים מים. איך מיישמים את זה? אני אראה לכם אפילו טיפ קטן שאני מסתובבת איתו באופן קבוע. זה הבקבוק הזה, לדוגמה. זה בקבוק של 1.5 ליטר. ואני יודעת שאני שותה אותו במהלך היום וצריכה למלא אותו עוד פעם. זאת אומרת, שני בקבוקים כאלה. אז כבר זה דרך אלגנטית וקלה, ממלאת הבקבוק, יודעת שאני שותה 2 כאלה ביום, זה נמצא אצלי אתם רואים, לכל מקום שאני יוצאת מהבית, או מקום ש... או אפילו בבית, בשולחן העבודה שלי, אני ממלאה, שמה אצלי בשולחן העבודה, במשרד, איפה שאתם נמצאים, בפעילות גופנית, לוקחים איתכם את המים ושותים אותם. אפשר לשים במים פרוסת לימון, תפוז, פלח של תפוז, כדי לרענן ננה, כדי לרענן את הטעם, אבל מעבר לזה, מים זה דבר מאוד חשוב. תחשבו על זה שאתם רוצים לנקות לדוגמת הבית או את האוטו שלכם. בלי מים אי אפשר לעשות את זה. וככה גם הגוף שלנו, בלי נוזלים, בלי מים, הוא לא יכול לנקות את עצמו. וזה דבר מאוד חשוב. הניקוי של הגוף זה א' ב', זה ההתחלה של הריפוי שלו. אגב, הגוף שלנו זה מערכת סופר מתוחכמת. יש את מערכת החיסון, שיודעת בעצם לאבחן, הגוף יודע לאבחן את עצמו, ולעשות תהליך של תיקון עצמי, אבחון עצמי ותיקון עצמי. וזה דבר מאוד חשוב. ומים עוזרים מאוד למערכת להתנקות, להתחדש. אז מים, טיפ ראשון מים. זה לא דבר בנאלי, זה דבר מאוד מאוד חשוב, שאתם יכולים ליישם, הנה, זה לא עולה הרבה כסף, ולא צריך לרוץ יותר מדי, וזה עושה עבודה מדהימה ונפלאה. אוקיי? אז דיברתי על ארבעה שלבים, על אבחון, תזונה, איזון ושמירה. אלה ארבעת השלבים המרכזיים שאני רואה בדרך לאיזון הורמונלי, הרזיה, שיפור הבריאות, לכל אדם. כל מי שרוצה לשנות משהו בבריאות שלו, אני חושבת זה, אלה ארבעת השלבים בדרך. וכאשר אני אומרת אבחון, תזונה, איזון ושמירה, בתוכם יש עולם שלם של מידע, אני אפרט ככה בגדול, ואיתן לכם גם כלים פרקטיים, איך אתם יכולים ליישם את זה ביום יום שלכם. אבחון, אני משתמשת בשלושה דברים בשביל אבחון. דבר ראשון זה תשאול, לשאול מה את רוצה להשיג, מה אתה רוצה להשיג, מה את מרגישה שלא בסדר, מה היית רוצה לשנות, מה התקלקל לאורך השנים, מה השתבש בבריאות, זאת אומרת, מה התלונה. ורושמת את הדברים ומתייחסת אליהם ומחברת את הנקודות. כי הגוף שלנו הוא מערכת אחת שלמה. אי אפשר להגיד, אוקיי, יש לי בעיה באור, אז זה רק נקודתי באור. הרבה פעמים בעיה באור, אם זה גירודים, אקזמות, כל מיני דברים שקורים באור, המקור שלהם, השורש, יכול להיות חוסר איזון במערכת העיכול, חוסר איזון בחיידקים של מערכת העיכול. זאת אומרת, האור הוא שיקוף, הוא תוצאה של משהו יותר פנימי ועמוק שקורה בתוך חיידקי מערכת העיכול. לדוגמה, חיידקי מערכת העיכול זה עולם שלם של מידע, ויש שם המון, המון חיידקים מכל מיני סוגים, והחיידקים האלה יודעים לעשות הרבה מאוד דברים, מייצרים, זה בית מרקחת שלם של חומרים שמייצרים עבורנו, וכאשר החיידקים יוצאים מאיזון, אז מתחיל שיבוש בבריאות, זה יכול לבוא לידי ביטוי בעייפות, בנשירת שיער, בבעיות בציפורניים ובעיות באור. זה ככה, הרחבתי טיפה על הנושא של אור, ואיך סימפטום כמו אור, או איזושהי בעיה באור, יכול להיות ביטוי למשהו יותר עמוק, שזה בתוך מערכת העיכול. ואז אנחנו פונים לשפר את מערכת העיכול. אז כך, כאשר מגיעה, ואני שואלת את מי שמגיע לייעוץ וכולי ולטיפול ולשינוי, מה את רוצה לשנות? אני מתייחסת לכל מה שנאמר. אם זה אור, אם זה אנרגיה וכולי. אז זה קודם כל תשאול באבחון. אחר כך אני מתייחסת לבדיקות דם. יש בדיקות דם, רשימה של בדיקות דם שחשוב שיהיה לנו את התוצאה שלהם, כדי שנבין מה קורה במטאבוליזם, בחילוף החומרים הפנימי בתוך התאים, ברמה התאית כדי להבין. זאת אומרת, בדיקה של סוכר, בדיקה של A1C, בדיקה של שומנים בדם, תפקודי כבד, אינסולין אני מבקשת הרבה פעמים כדי להבין מה המצב המטאבולי, שאין לשלול מה שנקרא תנגודת לאינסולין, לראות מה המצב מבחינת תסמונת מטאבולית, כל מיני מושגים חדשים שנכנסו לאחרונה לעולם הבריאות, התזונה והרפואה, כדי להבין איפה נמצא חילוף החומרים שלנו. וזה אנחנו רואים בבדיקות דם. אז יש רשימה, יש לי רשימה של בדיקות, כל הבדיקות עושים בקופת חולים, וכאשר מגיעים עם התוצאות אפשר לראות איפה התוצאה נמצאת בתוך טווח הנורמה. יש ערכים שצריכים להיות גבוהים בטווח הנורמה, יש ערכים שצריכים להיות באמצע, כדי להיות במצב מיטבי, ויש ערכים מסוימים, בהורמונים מסוימים וכולי, שצריכים להיות בחלק הנמוך של טווח הנורמה. זאת אומרת, רק לקחת תוצאה של בדיקה, שאנחנו מקבלים את התוצאות של בדיקות דם, רק לקחת את התוצאה ולראות שזה בתוך טווח הנורמה, איפשהו בתוך טווח הנורמה, הרבה פעמים זה לא מספיק. אנחנו צריכים לראות איפה זה ממוקם בתוך טווח הנורמה, להבין את זה, ולפעמים לראות יחסים בין אנזימים מסוימים, בין שומנים, טריגליצרידים לקולסטרול הטוב וכולי. אז יש לי כלים לדעת לעשות את זה, וזה מבחינת בדיקות הדם. אז יש לנו, דיברתי באבחון על תשאול, על בדיקות דם, ודבר נוסף שאני מבקשת בשלב של האבחון, זה מדידת חום הגוף. אנחנו רגילים להסתכל על חום הגוף רק כאשר חום הגוף שלנו עולה. כאשר חום הגוף שלנו עולה, אנחנו יודעים מעל 37 מעלות, אם זה מתחיל לטפס 37.5, 38, 39 וכולי, אנחנו יודעים שזה, אנחנו מרגישים כבר לא טוב, אנחנו מרגישים שאנחנו לא מרגישים טוב, ושיש איזושהי מחלה. ואז לרוב אנחנו יודעים, אוקיי, אופס, אנחנו מטפלים בזה. אבל מה קורה כאשר חום הגוף שלנו נמוך מדי? כאשר חום הגוף שלנו נמוך מ-37 מעלות. 37 מעלות זה הטמפרטורה האופטימלית, בה אצל רוב האנשים הגוף פועל במיטבו. האנזימים זזים, הדם נע, כל המערכות עובדות בצורה אופטימלית ב-37 מעלות. אבל מה קורה כשטמפרטורת הגוף היא פחות מ-37 מעלות? על זה אנחנו לא תמיד נותנים את הדעת. יש הרבה מאוד מחקרים בנושא הזה, והרבה מידע בנושא הזה, שבעצם אומר שכאשר חום הגוף שלנו, כאשר אנחנו מתעוררים בבוקר, וחום הגוף שלנו נמוך מ-36.5, אתם כבר יכולים מחר בבוקר לבדוק את זה, אני תכף אסביר איך, אבל כאשר חום הגוף שלנו פחות מ-36.5, חילוף החומרים שלנו כנראה לא במיטבו. אז זאת עוד אינדיקציה להבין מה קורה לנו באמת בתוך הגוף, חום הגוף. איך מודדים חום גוף? מודדים בהתחלה מודדים במשך 5 ימים, מודדים בהשכמה בבוקר ומודדים עוד 2 מדידות במהלך היום, כדי להבין מה מצב חילוף החומרים בגוף, כמה הגוף שלנו פועל בטמפרטורה המיטבית. כאשר אנחנו מתעוררים בבוקר, חום הגוף האידיאלי אמור להיות 36.5. כל סטייה מזה מצריכה איזושהי חשיבה לראות מה קורה ולעשות את השינויים בהתאם. מודדים במשך 5 ימים כדי לראות שזה באמת חוזר על עצמו, כמובן שאפשר למדוד יותר. אם אתם רוצים למדוד מחר בבוקר את חום הגוף שלכם, זה יהיה מעולה. מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת מדחום, גם מדחום דיגיטלי, כל מדחום, ולהשאיר אותו בפה במשך 3 דקות ברציפות. להשאיר אותו בפה גם אחרי שהוא מצפצף. היום המדחומים מצפצפים מאוד מהר, וכאשר משאירים אותם בפה גם אחרי הצפצוף, הטמפרטורה ממשיכה לעלות קצת, ואחרי 3 דקות שמדדנו באופן רצוף מתחת ללשון, אנחנו רושמים את השעה ואת הטמפרטורה, וככה יכולים לעקוב אחרי טמפרטורת הגוף שלנו. המדידה הזאת בהשכמה, זה לפני שקמתם מהמיטה. זאת אומרת, פתחנו את העיניים, שמנו את המדחום בפה, מדדנו, ואז אנחנו מתחילים את היום, לפני שקמנו. אז ככה אנחנו, זה עוד אינדיקציה לגבי מה קורה לנו בגוף. אז אמרנו בקטע של אבחון, דיברתי על תשאול, דיברתי על בדיקות דם, ועל מדידת חום הגוף. שלב שני, כדי לשפר את המטאבוליזם שלנו, את הבריאות שלנו, את המדדים, את האנרגיה, את החיוניות, את המשקל, זה להתאים את התזונה, כמובן. תזונה שתהיה כמה שאפשר מותאמת אישית. אני מלמדת את העקרונות של התזונה הנכונה, אבל בתוך העקרונות, כל אחד ואחת, חשוב מאוד שיכירו את הגוף שלהם וידעו מה עושה להם יותר טוב ומה פחות טוב. לדוגמה, פעם עשיתי סדנה עשיתי אותה עם הרבה דברים שהיו עם קינוע. אז אחת המשתתפות באה ואמרה לי, תקשיבי, אני אלרגית לקינוע, אלרגיה ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז אסור לי לאכול קינוע. אז בחורה כזאת, אני לא יכולה להגיד לה, כן, קינוע זה דבר בריא, תאכלי קינוע, כי זה לא בריא לה, זה לא טוב לה. אז זאת אומרת, יש איזה שהם עקרונות שאנחנו פועלים לפיהם, והאישי, ההתאמה האישית פה נעשית בהכרה שלנו את הגוף שלנו, מה עושה לנו טוב ומה עושה לנו פחות טוב. אז בתוך העקרונות האלה. יש דברים כמו לדוגמה, משקאות מוגזים ומשקאות סוכריים, זה לא יהיה טוב לאף אחד. זה בוודאות לא יהיה טוב לאף בן אדם. זה פשוט סוכר נוזלי, וסוכר זה דבר שהוא מאוד לא בריא. אז זה לדוגמה משהו שהוא עיקרון. מים, כמו שדיברתי קודם, זה אחד העקרונות שהם טובים לכולם. פה ההתאמה אישית נעשית בעניין הזה של כמה לשתות. יש אחד שיש לה איזה שהם בעיות ולא יכולה להגיע לשתות 3 ליטר, אז היא תשתה פחות, אבל היא תהיה עם מודעות לשתות מים. אז ככה זה. אז זה השלב השני, זה תזונה. שלב שלישי זה איזון. איזון, אנחנו מגיעים, אחרי שעשינו את האבחון, אנחנו מגיעים לשלב של איזון כדי לאזן את המערכת לטווח הארוך. לטווח הארוך זה אומר לבדוק בבדיקות הדם, חזרנו לנושא של אבחון, לבדוק ויטמינים, מינרלים, להבין אם הגוף צריך תוספת של ברזל, של ויטמין D, של B12, זה דברים מאוד חשובים כדי שיעזרו לו להגיע לאיזון לטווח ארוך. אם חסר בגוף ויטמין D, אז יהיה קשה מאוד להגיע לאיזון לטווח ארוך. אז לכן הבדיקות חשובות וגם היישום של זה. ויטמין D, לצורך העניין שהוא סופר חשוב, משלימים אותו בתוספת. ואז צריך לראות איזה מינון. גם ויטמין B12, משלימים בתוספת. איזון אפשר להגיע, כאשר יש חוסר איזון לדוגמה של ההורמונים של השחלות, אם זה גיל מעבר וכו', יש צמחי מרפא שעוזרים להגיע לאיזון. יש ויטמינים, מינרלים, מגנזיום, סידן, זה עולם שלם של ידע, עולם שלם של אפשרויות, שאפשר להיעזר בו. אפשר וצריך להיעזר בו, כדי לשפר ולהטיב את חילוף החומרים של כל אחת ואחת בכל גיל. לכן המידע הזה הוא סופר חשוב, ולכן אני כאן מדברת אליכם היום. אז זה איזון. שלב רביעי זה שמירה. כדי שזה יהיה סגנון חיים, ולא משהו של זבנג וגמרנו, כמו שאתם מבינים, יש פה דברים חשובים שנמדדים בבדיקות דם. חשובים ונגישים לכל אחד בקופת החולים, זה כמו שדיברתי, ויטמינים וכולי, חשוב לדעת לשמור על המערכת לאורך זמן. ופה בעניין של שמירה נכנסים אלמנטים נוספים, שזה לא רק תזונה, כמו לדוגמה שינה, כמו לדוגמה תנועה או פעילות גופנית, כמו מחשבות. הרבה פעמים המחשבות שלנו יוצרות לנו מצב הורמונלי בתוך הגוף, וזה מאוד חשוב כדי לשמור על המערכת שהיא תתאזן כל יום מחדש. שינה זה דבר סופר חשוב, כי מה שקורה בלילה משפיע על היום. אנחנו רגילים לחשוב אולי שאנחנו ישנים בלילה אז לא קורה כלום. האמת שכאשר אנחנו, המודעות שלנו ישנה ונחה בלילה, אז הגוף עובד מאוד קשה ובצורה מאוד יעילה כדי לנקות את עצמו, כדי לשקם את עצמו, כדי לבנות, אתם יודעים, עצמות נבנות בלילה, המוח מתנקה בלילה, מערכת החיסון עובדת מאוד חזק בשעות הלילה, ולכן שינה של 7-9 שעות בממוצע בלילה זה דבר מאוד חשוב, אז להקפיד על שעות שינה. הרבה מאוד אנשים, ואני מכירה את זה מאוד מקרוב, נשארים בלילה כדי לצפות בטלוויזיה או לעבוד, והדבר הזה בעצם מונע מהם שעות שינה חשובות, וככה כאשר זה מצטבר יום אחרי יום במשך שבועות, חודשים ולפעמים שנים, זה יוצר חוסר איזון במערכת. אז אם אנחנו לא ישנים כמו שצריך ודואגים לאיכות השינה שלנו, יהיה קשה מאוד להגיע לאיזון, גם אם נעשה את הדברים הכי נכונים ונאכל את הדברים הכי נכונים. יהיה קשה להוריד את השומן הבטני, כי אם אנחנו לא ישנים בלילה, הקורטיזול שלנו, שזה הורמון הסטרס, הוא לא מצליח לרדת. וכאשר הקורטיזול גבוה, גם הסוכר יהיה גבוה, והקורטיזול שולח את כל מה שאכלנו, את כל הקלוריות ואת השומנים, למאגר של שומנים סביב הבטן, סביב אזור הבטן והאגן. ואז אנחנו צוברים שומן בטני. ולכן שינה בלילה זה מפתח מאוד מאוד חשוב כדי להגיע לאיזון, כדי לרדת במשקל. בסדר? אז זה מבחינת שמירה, נתתי דוגמה של השינה. דוגמה נוספת שאני רוצה לדבר עליה בעניין של שמירה, זה הנושא של מחשבות. מחשבות נראה לנו שזה משהו שלא קשור לתזונה, לא קשור לאורח חיים בריא אולי, אבל זה קשור מאוד, וזה קשור מאוד גם לאיזון הורמונלי. כי כאשר אנחנו נמצאים במחשבות של מחשבות לא חיוביות, או מחשבות של סטרס, או מחשבות שמקבצות אותנו, פשוט ככה, אתם יכולים להרגיש אם המחשבה טובה לכם או לא, אם המחשבה מקבצת אתכם, עושה לכם פה לחץ, ואפילו לא יכולים לנשום, תדעו שזו מחשבה שהיא יוצרת אצלכם סטרס בגוף. והסטרס הזה שוב מתחיל שרשרת של תהליכים, מתחיל מפל של כימיקלים בתוך הגוף, שזה מפל הורמונלי, שגורם לשחרור של קורטיזול, לשחרור של אדרנלין, לשיבוש גם בחיידקי מערכת העיכול, להעלות את מעלה את לחץ הדם, שרשרת שלמה של תהליכים פיזיולוגיים שקורים לנו בתוך הגוף, אנחנו לא מודעים אליהם בכלל, אבל בסופו של דבר, לאורך זמן, זה יוצר חוסר איזון מאוד גדול. אז תגידו לי, טוב, פזית, אנחנו חיים בישראל, יש לנו הרבה סטרס, הרבה לחץ, יוקר מחיה, מצב פוליטי, מצב ביטחוני, נכון. אני לא ממליצה ולא חושבת שאפשר לפרוש לירי ההימלאיה ולשבת שם ולעשות כל היום מדיטציות ואז אנחנו נהיה באיזון. אני מדברת לכל אחד ואחת שיהיו באיזון בתוך החיים שלהם. סך הכל אנחנו אוהבים את החיים שלנו, אבל רוצים פשוט לעשות את השינויים הקטנים כדי להקל על עצמנו, להקל על הפיזיולוגיה שלנו. אז לדוגמה במחשבות כאלה ובמצב כזה שאנחנו נמצאים בסטרס, אז אחד הדברים הכי חשובים, ושוב, זה יתפס בעיניכם אולי קצת בנאלי, זה נשימה. לנשום. פשוט לקחת נשימות עמוקות ואיטיות. אוויר, כמו מים, זה חומר חיוני לגוף. הגוף לא יכול לחיות בלי חמצן, בלי אוויר, בלי חמצן נקי שיגיע למוח ויפעיל את המערכות ויעברר אותם. ממש ככה. ולכן נשימות. פשוט לשבת כמה דקות, אפילו לעצום עיניים, לקחת אוויר דרך האף, להוציא אוויר דרך האף, לעשות כמה דקות של רוגע, החמצן נכנס תוך שניות, מגיע אל המוח, הוא מגיע החמצן לכל תא ותא, בלי חמצן הגוף לא יכול להפיק אנרגיה, חמצן זה משאב מאוד חשוב בגוף, וכאשר אנחנו נושמים, זה מאותת למערכת העצבים המרכזית שלנו, שלא רודף אחרינו אריה. ואין סכנה אמיתית, כי אם הייתה סכנה אמיתית, לא הייתי יושבת בעיניים עצומות ונושמת. ולכן נשימה מאוד עוזרת להרגיע את הגוף. אז אם עושים כמה פעמים ביום, דקה שתיים של נשימות כאלה, זה מאוד מאוד מקל ומתחיל ליצור איזון לטווח ארוך. וככה אנחנו מפרגנים לגוף שלנו ויוצרים לאט לאט בריאות, בריאות מיטבית, בזה שאנחנו שומרים על המערכת. הדברים האלה זה לאט לאט, זה הרגלים שמכניסים לאט לאט לתוך הגוף, לתוך היום יום שלנו, שמשפיעים על הגוף שלנו. אז דיברתי על מים קודם, אני מדברת עכשיו על נשימה, על שינה, בקטגוריה של, של שמירה. אז דיברתי בעצם ארבעה שלבים, אני אסכם אותם, דיברתי על אבחון, באבחון יש לנו בדיקות דם, תשאול ובדיקה של חום הגוף, דיברתי על תזונה, שצריכה להיות בהתאמה אישית, תוך התחשבות בעקרונות, ואגב זה צריכה להיות תזונה שהפוך ממה שלימדו אותנו. הפוך ממה שלימדו אותנו, פחממות הן כנראה לא החברות הכי טובות שלנו. זה יותר צריך ללכת לכיוון של פחות פחממות, יותר שומנים, יותר ירקות וחלבונים, ופחות פחממות, חבר'ה. אנחנו אוהבים פחממות, אני גם אוהבת פחממות, אבל כנראה שהן לא הדבר שעושה לנו הכי טוב בחילוף החומרים. הן מעלות את הסוכר, הן מעלות את האינסולין, הן יוצרות מצב מטבולי שהוא לא לטובתנו. המצב המטבולי הזה גם משפיע על האיזון ההורמונלי, כי כל המערכת ההורמונלית מתקשרת ביחד. כאשר יש לנו עלייה של אינסולין בעקבות אכילה של פחממות, אז גם הורמונים אחרים מתחילים לעלות ולהשתבש ולצאת מאיזון. אז דיברתי על אבחון, תזונה, איזון ושמירה. אז לפני שנסיים, אני רוצה לתת לכם ככה רשימה של דברים, אני מקריאה את זה פה מכתבה שפורסמה אני רוצה לתת לכם 10 קריטריונים להבין אם אתם מתמודדים או מתמודדות עם חוסר איזון הורמונלי, עם שינויים הורמונליים. אם אתם עונים על 2 מהקריטריונים בחיוב, כנראה שיש לכם שינויים הורמונליים, בסדר? אז אני אקריא לכם את זה פה, כתבה שפורסמה עליי בידיעות בעיתון לאישה, וככה זה הולך. אחד, האם את מרגישה שאת עולה במשקל וצוברת שומן בטני? למרות שלא שינית את התזונה ואת הפעילות הגופנית שלך. 2. האם את מרגישה עייפות? זה קריטריון חשוב להבין אם יש לך שינויים הורמונליים בגוף. דבר שלישי, זה האם השליש החיצוני של הגבות שלך חסר או שהוא דליל. זה נותן אינדיקציה לגבי תת פעילות של בלוטת התריס. דבר רביעי, האם את מתלוננת על קור בידיים וברגליים? 5. האם השינה שלך בלילה קלה ואת מתעוררת ומתקשה להירדם שוב? זה גם קריטריון לשינויים הורמונליים. האם את חשה בשינוי בתשוקה המינית שלך? 7. האם יש לך מצבי רוח משתנים, עצבנות או חרדה? לנשים שיש וסת, האם בחלק השני של החודש אחרי הביוץ, את סובלת מבטן נפוחה, תשוקה לפחממות, עצבנות והפרעות בשינה? דבר 9. האם השיער שלך נושר או יבש? 10. האם חסר לך ויטמין D? אם ענית בחיוב על שתי שאלות או יותר, יש סיכוי גבוה שהסיבה לכך היא חוסר איזון הורמונלי, ובאמצעות שינויים קטנים בתזונה ובסגנון החיים, את יכולה לשפר את המצב. אז זהו חברים, זה הפרק להיום. דיברתי על די הרבה דברים. נתתי לכם גם כמה טיפים שאיתם אתם יכולים להתחיל. מבחינת תזונה, גם נתתי כמה טיפים. זה נשמע פשוט, היישום של זה הוא קצת יותר מאתגר וקצת יותר מורכב. אז תמשיכו להקשיב, תמשיכו לעקוב אחריי, אחרי הפודקאסטים, ובכלל אחרי מה שאני עושה. יש לי באתר שנקרא hormonia.life, יש שם גם מידע. ביוטיוב יש לי סרטונים, אז ככה שאפשר לבוא להרצאות וכולי, ולקבל את הידע ולהתחיל ליישם את זה בחיים שלכם, כדי לשפר את האיזון, כדי להרגיש כלילות, חיוניות, לשפר מדדים בדם, חוזק של עצמות, כל הדברים שבעצם עוזרים לנו לחיות באנרגיה טובה, לחיות ולהגשים את עצמנו. אני חושבת שבסופו של דבר מה שאנחנו רוצים זה לקום בבוקר, להרגיש אנרגטיים, חיוניים, לחיות במשקל שנוח לנו, ולהרגיש שאנחנו יכולים להגשים את החלומות שלנו. זה יכולות להיות חלומות גדולים או קטנים. זה יכולה להיות אמא שרוצה, כמו שאני הייתי, אמא שרוצה שיהיה לה מספיק אנרגיה לגדל את הילדים. זה יכול להיות סבתא או סבא שרוצים להיות מספיק חיוניים כדי לשחק עם הנכדים. וכמובן, אנשים שרוצים לשפר פוריות בעבודה, לעבוד בקפסיטי, בסגנון שהם רוצים וכולי. אז תודה שהקשבתם. אני פזית, ולהתראות בפודקאסט הבא.